דיברנו בפעם הקודמת על כפילות תודעתית. הבאתי את סיפור האינדיק, ומזה יצאנו לדון בשאלה של כפילות תודעתית, כשהמוטיבציה בעצם הייתה לנסות ולהסביר את השינוי שהעולם עבר מהתקופה של תנ״ך, חז״ל וכדומה עד ימינו, כשאצלנו קשה לנו מאוד לתפוס מצב שבו בן אדם עובד עבודה זרה בלי שהוא מאמין בה. אם הוא עובד עבודה זרה, כנראה שזה באמת מה שהוא חושב, בזה הוא מאמין. אבל אז ההנחה, לפחות ההנחה שלי, והבאתי מהרדב"ז ועוד, שדבר כזה נקרא אונס בדעות. אז מה זאת העבודה זרה שעליה אנחנו אמורים להעניש? אם כל עבודה זרה, מי שעושה את זה באמת מאמין בזה, ומי שבאמת מאמין במשהו נחשב אנוס. אז בעצם אין מצב שבו מישהו נענש על איסור של עבודה זרה. מה שרציתי לטעון זה שמה שקשה לנו להבין בסיטואציה הזאת, זה פשוט בגלל שאין, לא מוכר לנו היצר לעבוד עבודה זרה. לעומת זאת, פעם היה יצר כזה לעבוד עבודה זרה, ובמצב שבו יש יצר לעבוד עבודה זרה, הדבר הזה בעצם אומר שיכול להיות מצב שיהודי מגיע יודע שזה שטות, שזה לא נכון ושזה אסור גם והכל, ועדיין הוא מפתח לעצמו איזשהו סוג של תיאוריה בגלל היצר שלו. הוא מפתח לעצמו איזשהו סוג של תיאוריה שיש ממש בעבודה הזרה הזאת. זה בעצם מצב של שניות מחשבתית. הבאתי לזה דוגמה מיצרים שקיימים גם אצלנו, לא חיסלו לנו לגמרי את המימד היצרי. אז יצר, נגיד יצר של עריות לאשת איש, אמרו שגם יצר העריות, אנשי כנסת הגדולה ביטלו, ויצר העבודה זרה ויצר העריות, אבל יצר לאשת איש הם לא ביטלו. כן, אז יכול לבוא מישהו ולקיים יחסים עם אשת איש, ושניהם יודעים שזה לא בסדר, נכון? מבחינת, אם היית שואל אותו באופן קר, לא בתוך הסיפור הזה. כן, ברור, זה לא בסדר. אבל היצר שלו גובר, זה יכול לקרות, היצר גובר, אבל הרבה פעמים, בגלל שהיצר גובר, אז הוא גם בונה לעצמו איזושהי תיאוריה שזה גם בסדר. לא רק שהוא היצר גבר עליו מה לעשות, אלא הוא בונה לעצמו איזושהי תיאוריה שזה בסדר, כי בלי זה, אז זה באמת קשה לבן אדם לחתור נגד מה שהוא עצמו באמת חושב. והסיטואציה הזאת, לפחות לגבי יצר של עריות, מוכרת לנו יותר. הסיטואציה דומה ביחס ליצר של עבודה זרה, לא מוכר לנו. זה לא קיים כל כך. ולכן קשה לנו להבין את העבירה הזאת שנקראת עבירת עבודה זרה. אבל פעם צריך להבין שהיצר לעבוד עבודה זרה היה דומה ליצר שאנחנו מכירים כמו היצר של עריות. וכיוון שככה, אז יכולה להתפתח שניות מחשבתית גם ביחס לעבודה זרה, לא רק ביחס לעריות. ומה שהדבר הזה בעצם אומר, זה שיש שני צדדים למטבע הזה של אונס בדעות. מצד אחד אני מתעקש על זה שגם אונס בדעות הוא אונס. מי שמחזיק בדעות לא נכונות, הוא אנוס כמו מישהו שאנוס עם אקדח או מכל סיבה אחרת. כי גם אימוץ של דעות זה כוח. זאת אומרת, אם זה מה שאני חושב, איך אפשר לצפות ממני להתנהג אחרת? זה מה שאני חושב שנכון. אין לכם אנוס גדול מזה. הצד השני של המטבע זה שלא תמיד, אבל כאשר אני מחזיק בדעות לא נכונות, אני באמת אנוס. לפעמים אני מחזיק בדעות לא נכונות מחמת היצר, למרות שבתוכי פנימה אני יודע שהדעות האלה לא נכונות. זה המצב של שניות מחשבתית. אז למטבע הזאת יש בעצם שני צדדים. וצד אחד זה שאי אפשר להכחיש את העובדה שגם אונס בדעות הוא אונס. מצד שני, לא כל החזקה בדעה לא נכונה היא אונס. יש מצבים שבהם זה תוצאה של יצר. היצר גורם לי לפתח איזושהי תיאוריה, אני כביכול מחזיק בה, מאמין בה וכו', אבל בתוכי פנימה, אני יודע שזה לא נכון. זה המצב של שניות מחשבתית. ולכן התמונה היא הרבה יותר מורכבת ממה שאנחנו בדרך כלל מתייחסים אליה. זאת אומרת, מצד אחד יש כאלה שאת אומרת, מי שעובד עבודה זרה הוא עבריין ומגיע לו עונש, כמו שההלכה אומרת. מה זה כל המשחקים האלה של אונס בדעות? אונס בדעות זאת העבירה, על זה נענשים. מה זה אונס בדעות? זה לא נכון. אונס בדעות זה אונס. השאלה היפה היא, אז על מה כן נענשים? מתי כן נענשים? מתי שאתה מחזיק בדעות לא נכונות, אבל אתה לא אנוס, זה תרתי דסתרי. אז לא, אני מחזיק בדעות לא נכונות, מסיבות שהיצר גרם לי לפתח את התיאוריה הזאת, למרות שבתוכי פנימה, גם אני יודע שזה לא נכון. זה המצב של שניות מחשבתית, לכן זה הצד השני של אותו מטבע.
שהוא עובד עבודה זרה עכשיו, אז הוא באמת מאמין בתוכו שזה האלוה, כמו שהרמב״ם אומר שהתנאים לעבודה זרה, שהוא באמת מחשיב אותו אל, כאילו, מה זה אומר? בסוף, מה התודעה הפנימית שהוא עושה את המעשה? מה התודעה שמה?
במצב כזה הוא אנוס, אז הוא פתוח.
לא, אבל התודעה, כן, אבל לא, אבל זה תנאי הרי. עבודה זרה, זה התנאי שבאמת תעבוד עבודה זרה, זה שבאמת תחשוב שהוא אלוה.
נו, לא הבנתי.
אתה באמת, כשאתה עובד עבודה זרה, אתה באמת צריך לחשוב את זה שהוא באמת אלוה, נכון? אז כשאתה עושה את זה, מה? אז אתה אומר כאילו, אתה מחלה כאילו שאף על פי שבאמת בתוכו פנימה הוא יודע שזה לא, אבל יש איזו תודעה כזאת רופפת.
נכון, זה השניות המחשבתית שעליה דיברתי, בדיוק הנקודה הזאת. רק ככה אפשר ליישב את הרמב״ם, מצד אחד אונס בדעות, מצד שני שעבודה זרה בלי קבלה באלוה, זה לא עבודה זרה.
אין אפשרות אולי שכאילו בהתחלה הוא לא היה מגיע לאמונות האלה, אם הוא לא היה מערבב כאילו את הדמיון, ועכשיו הוא בכל זאת מאמין בזה ממש, כאילו טוטלית, אבל איך הוא הגיע לזה? על ידי הדרכה לא נכונה של האינטליגנציה הטהורה.
אבל אם באמת הוא מאמין בזה, אז מה אתה רוצה ממנו?
כן, אבל כאילו הדרך שהוא הגיע לשם, זה היה דרך שהייתה שהוא כאילו,
מה זה דרך?
תחייתו בפשיעה וסופו באונס.
אם כרגע אני באמת ובתמים מאמין בזה, אז זה מה שאני מאמין, מה לעשות? מה זה משנה באיזה דרך הגעתי לזה? אם האמונה היא אמיתית, אז אני אנוס. לכל יותר הכנסתי את עצמי לאונס. אוקיי, מכניס את עצמו לאונס זה דיון ארוך בראשונים ובאחרונים. אז נדמה לי שחייבים להגיע לשניות מחשבתית אם רוצים להישאר עם שני הצדדים של המטבע. זאת אומרת שמצד אחד אונס בדעות גם הוא אונס, מצד שני, בשביל לעבוד עבודה זרה ולהתחייב, אתה צריך להאמין בזה באמת. כי אחרת זה עובד עבודה זרה מאהבה או מהירה שהוא פטור, בלי קבלה באלוה. איך שני הכתבים האלה מתיישבים? אך ורק עם שניות מחשבתית. זאת אומרת, זה המוצא היחידי שאני מצליח לחשוב עליו. ולכן הסיפור של האינדיק הוא בסך הכל מדגים את העניין הזה של שניות מחשבתית, שהבן אדם יודע בתוכו שהוא בן אדם, אבל הוא פיתח לעצמו איזושהי תיאוריה שהוא תרנגול הודו. ואז אמרתי שהדרך לטפל בזה, זה בעצם אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, לנסות ולגרום לכך שהוא לא ישיג את התוצאות שהיצר שלו רוצה להשיג, ממילא התיאוריה שהוא פיתח כדי להשיג את התוצאות האלה, תתפוגג מאליה. זה בעצם הטענה. הבאתי את הדוגמה של בגדי המלך החדשים, כן, של בגדי המלך החדשים, אז בעצם בתוכם פנימה כולם הבינו שהמלך הוא עירום. אבל הם בנו לעצמם איזושהי תיאוריה, כי אדם לא אוהב לתפוס את עצמו בתור טיפש. ומי שלא רואה את הבגדים של המלך, אז הוא טיפש. אז כיוון שהם לא רוצים להתפס על ידי עצמם כטיפשים, או על ידי אחרים כטיפשים, אז הם לאט לאט בונים לעצמם תיאוריה שהם באמת רואים שם בגדים נפלאים של המלך. איך אני יודע שבתוכם פנימה זה עדיין הם יודעים את האמת, שאין שם בגדים? כי ברגע שהילד הקטן אמר, רגע, רגע, המלך הוא עירום, פתאום מפולת, תוך רגע כל הסיפור הזה מתהפך. פתאום כולם מבינים את כל הסיפור הזה. איך השינוי הזה קורה ברגע? כיוון שבתוכם פנימה הם ידעו את זה כל הזמן. זאת הייתה תיאוריה שהם בנו לעצמם מסיבות יצר או מסיבות אחרות, אבל בתוכם פנימה עדיין הייתה קיימת הנקודה האמיתית, ואמרתי שבשביל לרפא מישהו, כן, רפואה נפשית לפחות, בשביל לרפא מישהו שלוקה בנפשו, צריך איזושהי נקודה בריאה בתוכו, שממנה אפשר להתחיל להתקדם ולתקן גם את כל שאר חלקי הנפש. אבל אם הכל חולה, זאת אומרת, אם אין שום נקודה ארכימדית שאפשר להיחס בה, אז אי אפשר לרפא את האדם הזה. זה מקרה אבוד. זה הסיפור של בן המלך שם עם האינדיק. אז
לקבל על עצמו באלוה, זה ספיק שהוא יקבל את זה כאילו, זה איסובלוף כזה.
לא, לא בכאילו, אלא תודעת, שניות תודעתית. זה לא כאילו, זה...
שניות תודעתית זה נשמע טוב, אבל בכל זאת יש מה, הוא מאמין או לא מאמין? הוא גם מאמין וגם לא מאמין, מה, אנחנו כבר נכנסנו לדיאלקטיקה?
כן, כן. זאת כל הטענה.
אחדות הניגודים.
כל השיעור הקודם הקדשתי כדי להסביר למה יכולים להיות מצבים של שניות מחשבתית. כן, זה הנקודה, זה הטענה.
אחדות הניגודים ממש. מאמין ולא מאמין. אחדות הניגודים הגענו כבר ל...
כן, אבל זה לא אחדות הניגודים, כי בנקודות שונות בנפש, אני מאמין ב-X בנקודה אחת בנפש, ולא X בנקודה אחרת בנפש. אם זה היה באותה נקודה, זה היה אחדות הניגודים. אבל לא, פה בן אדם נמצא, אתה יודע, אני כתבתי פעם על, על מדעי המוח, בספר, מדעי החופש, אז דיברתי על, על השאלה האם יש עוד משהו חוץ מהמוח, כן? הדואליזם. והטענה, הטענה של אנשים הייתה שבעצם המוח הוא זה שקובע, כי אפשר היה, לראות שלבן אדם, נגיד עם מוח חצוי, או כן, בכל מיני צורות אפשר להגיע למצב של מוח חצוי, או מתאונה, לפעמים עשו ממש ניתוח של חצייה כזאת, אז אפשר היה לראות שהצד הצד הימני של המוח היה רפובליקני, והצד השמאלי של המוח היה דמוקרטי. וזה בעצם אומר, אין פה איזשהו נפש, זה פשוט מכניות, אז ברגע שמפצלים, אז יש פה שני מוחות, המוח הזה יכול להיות דמוקרטי, המוח השני יהיה רפובליקני. אם הייתה פה נפש, שהיא הייתה מחליטה האם להיות רפובליקני או דמוקרטי, אז זה לא קשור לשאלה מאיזה חלק של המוח אתה מתעסק. הנפש אמורה להגיד לך האם אתה רפובליקני או דמוקרטי. כן, זאת בעצם הטענה. מה שאמרתי שמה, זה שאדם, בעצם כן, זה ממש היה לי, יש דיבייט שעלה עכשיו לפני, אתמול או שלשום, לא זוכר, איזה דיבייט שהיה לי עם, על, בחירה חופשית. אז שמה, בן השיח שלי חזר על הנקודה הזאת כל הזמן, ש... במוח שלנו, הרי כשאנחנו מגיעים למסקנה, נגיד אם אנחנו רפובליקנים או דמוקרטים, אז ברור שיש שיקולים לכאן או לכאן, או, לפחות אמורים להיות, אצל אנשים ישרים, כן? רובנו לא ישרים, אבל אנשים ישרים אמורים להיות שיקולים לפה ולשם. יש שיקולים שמתאים לטובת הדמוקרטים, ויש שיקולים שמתאים לטובת הרפובליקנים. עכשיו, מה שקורה במוח זה שהרבה פעמים חלק מסוים של המוח מייצג את השיקולים האלה, והחלק האחר של המוח מייצג את השיקולים האלה. ובסוף בסוף, בן אדם אמור לעשות איזושהי אינטגרציה של כל השיקולים, ולהגיע בסוף שיקלול, להגיע בסוף למסקנה הסופית, מה השורה התחתונה מבחינתו. לכן, בהחלט יכול להיות ששני חלקים של המוח מחזיקים בתפיסות שונות, וזה לא אומר שהתפיסות נמצאות במוח. זה אומר שיש חלקים שונים במוח שאחראים על טיעונים לצדדים שונים. בסוף הנפש יכולה לקחת את כל הטיעונים האלה, לעשות להם איזשהו שקלול, ולהגיע בסוף לאיזושהי שורה תחתונה שלוקחת את כל הסיפור הזה בחשבון. לכן יכולה להיות, אני מביא את זה כדוגמה, נזכרתי בזה פשוט פתאום עכשיו, כדוגמה למצב של שניות שהוא ממש פיזי. זה אפילו לא מנטלי, זה פיזי. יש לי שניות בתוך המוח. שתי רכבות שדוארות בתוך עיניי, כמו שאומרים הגששים. כן, זאת אומרת, יש לי, בתוך המוח שלי יש אגף רפובליקני ואגף דמוקרטי, ושניהם נמצאים בתוכי. בסוף בסוף אני מגיע לשורה תחתונה על ידי איזשהו שקלול של הטיעונים לכל הצדדים, ולהחליט מה, גובר על מה, מה יותר משמעותי מבחינתי. אז, אז פה זה שניות אפילו יותר, חזקה, כי השניות הזאת נמצאת בתחום המודע. שני הצדדים בעצם, אני מודע לזה שיש שיקולים לפה ויש שיקולים לשם, אני צריך לשקלל את הכל ואז להגיע לשורה תחתונה. אז השניות מלווה אותנו בהרבה מאוד צורות ואספקטים של החיים. ולכן בהקשר הזה אני גם, אני טוען שיש מצב כזה שנקרא שניות מחשבתית. יש הבאתי לזה גם דוגמאות אחרות שבהן אני לא חושב שאפשר להטיל ממש אחריות משפטית, פלילית או הלכתית או איך שלא תקראו לזה, כמו שניות של מצבים שבהם נגיד בן אדם אתאיסט שמחויב למוסר. טוב, אני טוען, עוד פעם, בלי להיכנס לוויכוחים האלה, אני טוען שזה לא עקבי. זאת אומרת, אין מוסר תקף בלי שאתה מאמין באלוהים שנותן לו את התוקף. בעולם ריק, בלי אלוהים, כן, עולם מטריאליסטי, אם תרצו, אין שום דבר כזה שנקרא מוסר תקף. אין חיה כזאת. עכשיו, אם יש אתאיסט, מטריאליסט, שמאמין במוסר תקף, אני צריך להבין מה זה אומר. האם הוא באמת אתאיסט? או שמה העובדה שהוא מאמין במוסר תקף בעצם מחביאה מאחוריה איזשהו סוג של אמונה באלוהים שאומנם הוא לא מודע לה. אבל ברור שאם הוא מחזיק בתוקף של מוסר, אז במובלה הוא בעצם מאמין באלוהים. אז הנה לכם שניות מחשבתית נוספת. כי מצד אחד, אתה שואל אותו, הוא אתאיסט, הוא בטוח שאין אלוהים, הוא אתאיסט. מצד שני, אתה רואה שכשהוא מתנהג באספקטים מסוימים של ההתנהלות שלו ושל המחשבה שלו, אתה כן רואה שיש איזושהי אמונה מובלעת בתוכו פנימה. אז גם זה איזשהו סוג של שניות מחשבתית. רק שפה, זה גם, עוד פעם, זה יכול להיות גם סתם טעות כמובן, אבל אני אומר, בהנחה שלא לא הייתה פה טעות, אז יש פה שניות מחשבתית. והשניות המחשבתית הזאת, אבל, בניגוד לשניות שתיארתי קודם, היא שניות שאני חושב שהיא לא בסיס מספיק כדי להטיל אחריות משפטית או מוסרית או מה שלא יהיה. זאת אומרת, אני לא יכול לראות בן אדם כזה כמישהו שהוא באמת מאמין. אם אדם כזה יעבוד עבודה זרה, הוא פטור. זה לא כמו מישהו מהסוג הקודם, שבשניות מחשבתית עובד עבודה זרה, ובתוכו פנימה הרי הוא מאמין שיש אלוקים, אז אני מחייב אותו. למרות שבהכרה המודעת, הוא פיתח תיאוריה שאין אלוקים, שהפסל הוא האלוהים, אוקיי? אבל בתוכו פנימה הוא יודע את האמת, ואני יכול לתבוע אותו על זה. זה אומר שהוא לא אנוס. הוא אחראי למעשיו, כי התודעה הזאת היא תודעה חיצונית. הוא בעצם איזשהו מקום יודע שהתודעה הזאת לא נכונה. השניות המחשבתית שתיארתי קודם, על האתאיסט המוסרי, שם זה משהו אחר. שם נדמה לי שגם בתוכו פנימה הוא לא באמת יודע, זה לא נמצא בכלל במישור המודע אצלו. וכיוון שכך, אם תוכיח לו שיש אלוהים, הוא לא פתאום יגלה את זה ויבין שהוא תמיד היה מאמין, אלא זה יהיה תגלית חדשה מבחינתו. למרות שמאחורי ההתייחסות שלו לתוקף של המוסר, כן עומדת במובלע אמונה באלוהים. אבל זה סוג של שניות שהוא באמת, אתה לא יכול ללכת אחרי, לא, מה שיש לבן אדם בלא מודע זה לא מעניין. זאת אומרת, זה לא בסיס להטיל עליו אחריות. לכן זה, יש, גם בתחום השניות יש הרבה סוגי שניות. ואני מדבר פה על שניות כזאת, שיש לה גם נגיעה למודע.
זה סוגים
הרבה. בשניות כזאת יש אחריות פלילית, או אחריות הלכתית. זה לא רק איזו אמירה שיש בתוך הבן אדם איזושהי נקודה שהוא מאמין, אלא הוא גם מודע לזה באיזשהו מובן. למרות שהוא פיתח לעצמו איזושהי תיאוריה שמכסה את זה. תיאוריה מודעת שהוא לכאורה לא מאמין, הוא מאמין בפסל.
הרב לא אומר שזה הבדל בין, בכמות כאילו הסמויה, כאילו שזה עוד יותר סמוי, אלא שזה כאילו ממש שתי סוגים באיכויות שונות, כאילו זה מודע וזה לא מודע, זה מה שהרב טוען?
לא מבין מה ההבדל בין שתי האפשרויות.
לא, אז לא, כי אם כן, אם זה רק עניין כמותי, שזה סמוי במובן מסוים, וזה עוד יותר סמוי, אני, כאילו, איך אפשר לחלק? כאילו, מה זה בדיוק
זה
אומר?
זה לא מודע לי בכלל, ובזה אני מודע קצת, או משהו כזה. אני לא יודע איך בדיוק להגדיר את הדברים האלה.
לא, אבל למה הרב חושב שיש...
זה נמצא אצלי במודעות, גם אם עמוק וגם אם חלש, אבל זה נמצא אצלי במודעות.
כן, אז סתם, למה הרב מחלק בין הדברים? כאילו, בשביל מה הרב
עושה חילוב? אתה לא מודע בכלל, אז אתה באמת אנוס, מה לעשות?
מה זה לא מודע בכלל? ברור, הרב אומר שהוא כן מודע במובן מסוים לא, סמוי, אז מודע. באמת...
לא, האתאיסט המוסרי, לדעתי, הוא אתאיסט אמיתי. למרות שבתוכו פנימה יושבת אמונה באלוהים, כי אחרת לא היה מוסר תקף.
כן, אז אוקיי, אז שתי דברים שונים לגמרי, כאילו, זה, מודע, זה ממש מודע לזה,
והוא משקל... לגמרי. אני יכול להגיד, זה לא מודע בכלל, וזה מודע קצת. זה נקרא אצלך שוני איכותי או כמותי, אני לא יודע. תגדיר את זה איך שאתה רוצה.
אבא, אבל לא הבנתי. הרבה הרי אומר שהוא מדבר, זה תחייב בעבודה זרה, ורבה, אחד שאין לו אהבה ואין לו עירה, אז אין לו שום יצר, ולמרות זאת הוא לוקח, הוא קיבל עליו באלוה.
אהבה ואין לו עירה. יש לו אהבה ויש לו עירה. אך הוא לא עובד מתוך האהבה והעירה. אלא בגלל קבלה באלוה. כמו בעבודת השם, מה שאמרתי. כשאני אומר שקבלה
באלוה... אבל רגע, 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 הרב, אבל הוא יצר לעצמו את התיאוריה מתוך האהבה והעירה. זה היה הבסיס לכך שהוא יצר את התיאוריה השקרית הזו, לפי הרב. אבל הבסיס הזה, האהבה והעירה בפני עצמם, הם לא סיבה לחייב אותו. אז על מה אנחנו מחייבים אותו?
לא הבנתי את הטענה.
הרי הרב טוען שהוא יצר לעצמו את התיאוריה של אמונה באלוקים בעבודה זרה.
זה אהבה ועירה. מי שיצר עצמו תיאוריה בגלל יצר.
זה היצר הרע.
מי שיצר עצמו תיאוריה בגלל יצר.
יצר שהוא לא אהבה ולא עירה. יצר שהוא לא אהבה ולא עירה, אז מה נשאר?
יצר, מה זאת אומרת? יש לי יצר לעבודה זרה.
לא, אני לא מחבב אותה. אני סולד ממנה. לא, אני סולד ממנה, כי אני לא אוהב אותה, אז אני סולד ממנה, אני גם לא מפחד שתגרום לי, אבל יש לי יצר חזק, אתה יודע כך שאני יוצר תיאוריה, ליצור אמונה בעבודה זרה, שאני בעצם לא מאמין בה.
אז אני אחזור שוב. לא אמרתי שאין לו אהבה ואין לו עירה. יש לו, יכולה להיות לו גם אהבה ועירה. רק הוא לא עובד בגלל האהבה והעירה. זה נקרא קבלה באלוה. עכשיו, מה קורה כשאין קבלה באלוה? או, סליחה, מה קורה במצב של קבלה באלוה שבו אתה חייב? זאת אומרת, עבודה מאהבה או מאירה אתה פטור. אבל עבודה של קבלה באלוה זה לא אומר שאין לך אהבה ואירה. זה אומר שהעבודה היא לא בגלל האהבה והאירה, אלא בגלל הקבלה באלוה. אבל גם כשאתה עובד בגלל שאתה מקבל באלוה, זה לא אומר שבתוכך פנימה אתה לא יודע את האמת. אם לא היית יודע את האמת בתוכך פנימה, היית אנוס.
אבל למה יצרת לעצמך את התיאוריה שלה? בגלל, לא, אבל יצר אהבה והאירה הזו. יהיה בסיס, מה נשאר? אז איזה יצר אחר אפשר לדבר?
את אהבה והאירה יצרתי בגלל היצר. לא, מה זה אהבה והאירה? אין אליל. אני לא חושב שהאליל הזה הוא בכלל כלום.
זה מכלול הרגשות של האדם, אהבה והאירה, נניח. אז מה עוד נשאר? איזה עוד, יש לו יצר לקבל עליו באלוה כשהוא סולד ממנו?
יש יצר לעשות עבירות, לא הבנתי. מה הבעיה?
אם הבסיס ליצירה של התיאוריה הזו השקרית, שהוא מכיר בה כשקרית, אבל בכל זאת מאמין בה כי הוא יצר אותה, כי יש לו יצר, והיצר הזה הוא חייב להיות אהבה או עירה, כי מה עוד
למה?
נשאר? מה עוד
יצר,
נשאר?
מה, לא, מה, למה אהבה ועירה? מה
יצר
אתה,
למה?
למה לחבר אהבה ועירה ליצר? לא הבנתי.
מה נשאר? זה כלל הרגשות האינטרסנטיים של האדם.
מה? למה? מה זאת אומרת? יש
אז לי, מה נשאר?
יש לי,
למה?
יש לי יצר לחתור.
האדם הזה בליבו פנימה יודע שהוא לא מאמין בעבודה זרה, אבל הוא יוצר לתת תיאוריה של עבודה זרה, יש לו יצר. למרות שהוא לא אוהב אותה, הוא לא מפחד
לחתור.
ממנה.
יש לו יצר לחתור.
עבודה זרה, לא סתם לחתור.
נכון.
אבל לחתור במשהו שלא נותן לו שום סיפוק, לא אהבה ולא יראה, איזה יצר יש לו?
היצר הוא לחתור.
על איזה רגע שהרב מדבר?
הוא רוצה
אבל...
לחתור.
הרב מכיר דבר
הוא
כזה.
הוא כועס על הקדוש ברוך הוא. בסדר? הוא כועס על הקדוש ברוך הוא, יש לו יצר להתנקם בו, לחתור, ללכת נגדו, אז הוא בנה לעצמו תיאוריה של עבודה זרה. מה זה קשור לאהבה ויראה? לא, זה שני מישורים לגמרי שונים. אהבה ויראה בעצמם לדעתי הם תוצר של יצר. כי מדובר במישהו שבתוכו פנימה יודע שהאליל הזה הוא שטויות. אם האליל הזה הוא שטויות, אז את מי אתה אוהב או ירא? הרי זה שטויות. גם את האהבה והאירה כלפי האליל לצר היצר. השניות, אז בקיצור, חייבים להגיע למצב של שניות מחשבתית כדי ליישב את שני הצדדים האלה של של המטבע. עכשיו אני רוצה לעבור צעד נוסף, אבל עדיין באותו נושא, ולראות את הרמב״ם בהלכות עבודה זרה בפרק שני. הרמב״ם אומר ככה, פרק ב' הלכה א', עיקר הציווי בעבודת כוכבים, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך ולא גלגל ולא כוכב, ולא אחד מארבעה יסודות, ולא אחד מכל הנבראים מהם. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים, והוא עובד הנברא הזה, על דרך שעבד אנוש ואנשי דורות תחילה, הרי זה עובד כוכבים. ועניין זה הוא שהזהיר התורה עליו ואמרה, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש וגומר, אשר חלק השם אלוהיך אותם לכל העמים. כלומר, שמה תשוט בעין לבך, ותראה שאלו הן המנהיגים את העולם, והם שחלק השם אותם לכל העולם, להיות חיים והווים ואינם נפסדים כמנהגו של עולם, ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדן. ובעניין הזה ציווה ואמר, ישמעו לכם פנפתי לבבכם. כלומר, שלא תטעו בהרהור הלב, לעבוד אלו להיות סרסור ביניכם ובין הבורא. עכשיו הרמב״ם פה בעצם אומר שני דברים שבמבט ראשון נראים סותרים. ואתה אומר, אף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים. אז אם הוא יודע שהשם הוא האלוהים, אז באיזה מובן הוא עובד עבודה זרה? בפרט לאור דברי הרמב״ם בפרק הבא, פרק ג' בהלכות עבודה זרה הלכה ו', שהוא אומר שצריך קבלה באלוה בשביל להתחייב. אז איך זה מתיישב עם זה שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים? על כורחנו מדובר על שניות, נכון? הוא בעצם בגלל היצר שלו, הוא בונה לתמוד איזושהי תיאוריה שראוי לעבוד את האליל הזה. יותר מזה, הרמב״ם גם בהמשך, גם בפרק הקודם, וגם פה רומז לזה, שבעצם זה מתחיל בכלל דרך לראות את האליל הזה כאיזשהו מתווך אל הקדוש ברוך הוא. קודם כל אני מתחיל לעבוד את משמשיו של הקדוש ברוך הוא, כי ראוי לכבד את השרים, זה מהווה כבוד למלך. ולאט לאט הם תופסים את המקום המרכזי, ושוכחים את המלך ועובדים רק לשרים. אז עוד פעם, הרמב״ם מתאר פה בסך הכל איזשהו סוג של תהליך, שהוא יוצר שניות מחשבתית. כי אתה מתחיל עם זה שהם משמשים, אתה כן מאמין באלוהים. זה, כל זה, לכל זה מוקדש פרק א' בהלכות עבודה זרה. הוא מזכיר שם את אברהם וטרח, ואיך בדיוק התחילה עבודה זרה. זאת אומרת, בימי אנוש, כן? הוא מספר שם איך התחילה עבודה זרה. וככה הוא מתאר את זה. הוא אומר, בהתחלה התחילו, כולם ידעו שיש קדוש ברוך הוא, התחילו לעבוד למשמשים של הקדוש ברוך הוא. ולאט לאט שכחו את הקדוש ברוך הוא ועובדים את המשמשים עצמם. אבל מה זאת אומרת שכחו את הקדוש ברוך הוא? אני טוען שהם לא שכחו את הקדוש ברוך הוא, אלא הוא נטמן יותר ויותר עמוק. זה נהיה שניות מחשבתית, הם פיתחו תיאוריה שהמשמשים עכשיו הם המלאכים האמיתיים, אבל בתוכם פנימה, הם מבינים שהקדוש ברוך הוא האלוהים, וזה מה שהוא כותב פה הרמב״ם, אף על פי שהעובד יודע שהשם הוא האלוהים. אז יש פה קבלה באלוה מצד אחד, ויש פה ידיעה שהשם הוא האלוהים מצד שני, קבלה באלוה של האליל, כן? איך זה...
זאת אומרת, הרמב״ם לא אומר שהתורה פשוט גוזרת שמה כאילו, שמה תגיע לזה?
מה?
לא משמע מהרמב״ם שיש גזרה שאף על פי שאתה יודע שהוא אלוהים כביכול לתורה, אין לה בעיה עם זה, אבל היא גזרה שלא תגיע למקום הזה.
אני אומר ש... לא, אני טוען שלא, זה לא גזרה. גזרות דאורייתא, מי אמר שיש דבר כזה בכלל?
לא, זה דאורייתא, לא, דאורייתא משמרת של הקדוש ברוך הוא, כאילו. משמרת דאורייתאית, כאילו.
אני אומר, אבל בדאורייתא אין גזרות, בתפיסה הפשוטה של האחרונים. איסור דאורייתא הוא לא גזרה.
לא, מצינו כמה פעמים, לא, לא, לא.
זה שאלה, יש באתוון דאורייתא מביא או ייחוד או בל ייראה. זה שתי הדוגמאות שהוא מביא. לסייגים או לגזרות שהן דאורייתא. וגם זה במחלוקת. זאת אומרת, יש את הרן שם ואת רשי פה, אבל זה מחלוקת. תפיסה הפשוטה היא שאין דבר כזה. הלכות דאורייתא הן הלכות לכתחילאיות, הן לא גזרות. אחרת זה אביזריו, זה דרבנן, זה דברים אחרים. אז בפשטות נדמה לי שהדרך הפשוטה ביותר להבין את זה, הרמב"ם מדבר על שניות מחשבתית. רק הוא מתאר את המנגנון, איך קרתה השניות הזאת. לא ששכחנו את הקדוש ברוך הוא ועכשיו אנחנו עובדים את השמש באמת. והיינו עובדים את השמש באמת, אנחנו אנוסים. הקדוש ברוך הוא נמצא שם כל הזמן. הוא רק נדחף יותר ויותר עמוק, ולאט לאט נוצרת איזושהי תיאוריה שהשמש היא האלוהים. עכשיו אני עובד אותה. אבל זה ברקע או בפנים, תמיד עדיין נמצאת הנקודה האמיתית. אחרת אני אנוס בדעתי. עכשיו, בהלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי כוכבים בעבודתה. האח עיקר עבודתה, ומה מעשיה ומשפטיה. ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נערר בה, ולא בדבר מדבריה. ואפילו להסתכל בדמות הצורה אסור, שנאמר, אל תפנו אל האלילים. ובעניין הזה נאמר, ופן תדרוש לאלוהם, לומר, איכה יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה האחי, אף על פי שאין אתה עובדה. שהדבר הזה גורם להיפנות אחריה, ולעשות כמו שהם עושים, שנאמר, ועשה כן גם אני. כאן באמת נראה שהלשון היא, אגב, גזרה. דאורייתא. כן? בגלל ההרחקה מעבודה זרה, אז פה לכאורה יש גזרה, למרות שגם פה יש קצת, אפשר אולי, זה לא הפשט הפשוט, אבל אפשר אולי לדחוק גם כאן, ולהגיד שכל דבר שמביא לעבודה זרה, יש בו עצמו איזושהי בעייתיות של סוג, שהוא סוג של עבודה זרה, ולכן זה נאסר. וזה שזה מביא לעבודה זרה, זה רק אינדיקציה לזה שיש פה משהו בעייתי. הרב קוק כותב את זה במוסר אביך, נדמה לי. הוא אומר שם שכל דבר שנאסר משום גזרה, יש בו באמת איסור עצמי גם. כי אם פעולה מסוימת מביאה אותי לעשות את האיסור, כנראה שמשהו מהאיסור ההוא נמצא גם בפעולה פה. ולכן, האיסור הוא לא בגלל, רק בגלל שמא תבוא, האיסור דרבנן, הוא מדבר שם, לא רק בגלל שמא תבוא לאיסור דאורייתא, אלא ב, 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 בפעולה הזאת שנאסרה מדרבנן, יש גם איזשהו מרכיב מסוים של האיסור דאורייתא, אולי בעוצמה מופחתת, לכן דאורייתא זה לא נאסר, אבל יש פה משהו מהאיסור דאורייתא, אז כאין זה יכול להיות שהרמב"ם מתכוון לכן, ואז זה בכלל לא סייג ולא גזרה, אז זה איסור דאורייתא רגיל. אבל טוב, זה, בפשטות זה נראה כן סייג או גזרה.
הרב בסדרה הקודמת אבל אמר הפוך, כן?
שמה?
לגבי הגזרות בדי רבנן.
לא הבנתי.
אני אומר שהרב בסדרה הקודמת שלמדנו אז עם הגזרות דה רבנן, אז הרב שם חילק את זה באופן בדיוק הפוך, כאילו. שהגזרה זה אומר שאין שם דבר מהותי.
לא, עם המצוות... אני חייבתי שם שיש שני סוגי דיני דה רבנן. יש דיני דה רבנן ש...
כן, אז בדי רבנן הגזרתי, כאילו.
כן, אמרתי, הגזרות זה מין משהו שבו עצמו אין כלום, רק חשש שמה אני, כן, למשל, הדוגמה שהבאתי שם זה מה שתמיד מביאים, זה לרכוב על סוס שמה תתלוש זמורה.
כן, הרב הביא ראי לזה מהנתיבות המשפט.
אף אחד בעולם לא יגיד שרכיבה על סוס זה קצירה מדרבנן. נכון? אין פה את המימד של הקצירה. אתה תבוא לקצור לא כי הרכיבה על סוס דומה לקצירה, אלא כי הרכיבה על סוס מביאה אותך לקצור.
והרב,
כן,
הרב
מהסיבה
חושב
הזו
שהרב
שאין
קוק
שום דבר
התכוון לזה
מעל.
גם?
מה?
הרב חושב שהרב קוק התכוון גם לזה, או
לא, לא, לא,
שלזה...
לא, אני לא מסכים לרב קוק.
אבל הרב קוק, הרב חושב שהוא התכוון לזה? הרב קוק התכוון לדבר הזה, שגם רכיבה על סוס, גם פה יש ממד, איזשהו ממד
לא יודע,
מהותי?
לכאורה זה מה שהוא אומר, אבל זה מוזר מאוד, כן? לא, כי הדברים האחרים הם פשוט לא גזרות, זו הטענה שלי. גזרות הם כולם כאלה. הדברים האחרים הם לא גזרות, הם פשוט חצי דאורייתא. הם
אבל יש
דאורייתא
מקרים כמו
קדוש.
בשר בחלב, שנניח עוף בחלב, שזה הרבה יותר דומה לאיסור המקורי. כלומר, זה לא רחוק כמו סוס, רכיבה על סוס בשבת.
נכון, שמה זה גזרה עטו בשר בחלב, יש איזשהו מימד של דמיון, שמה היה אפשר אולי להגיד יסוד כזה. רק אני טוען שאם אתה אומר יסוד כזה, אז זאת לא גזרה. אז זה תקנה. גזרה זה דבר שנאסר שמא תגיע לדבר ההוא. ופה אתה אומר, זה שאני יכול להגיע לדבר ההוא, רק אומר שיש בעיה מהותית בזה. ולכן זה בעצם במהות זה לא גזרה בכלל. אלא החשש שמא תגיע לדבר ההוא זה רק האינדיקציה למה פה יש משהו בעייתי. גזרה זה איסור בגלל שמא תגיע לדבר ההוא. זה המושג גזרה. אוקיי? בכל אופן, אז טוב. כן.
אם אפשר לחזור לעניין הקודם, אז הרב אומר שלפי הרמב״ם העבירה על עבודה זרה זה מצד אחד הוא מאמין ומצד אחד הוא לא מאמין. היצר הוא זה שדוחף אותו ליצור את התיאוריה. עכשיו על הצד של היצר, כן, נניח שהרב אומר הוא כועס על אלוקים, אם נקבל שכועס על אלוקים זה אומר שהוא מאמין בו, שזה דרך אגב ברור, די ברור, אז החלק שהוא כועס על אלוקים זה לא העבודה זרה שלו, ובחלק שהוא עושה את העבודה זרה הוא לא מאמין בה, אז הוא גם לא, אז הוא גם לא עושה עבודה זרה. אז על איזה חלק הוא בעצם, על החלק שהוא באמת מאמין, על התיאוריה שהוא יצר ועל החלק בנפש שלו שהוא מאמינה, לא, על זה הוא אנוס. החלק שהוא...
אנוס. למה אנוס?
לא, הכוונה...
כי בתוכו פנימה הוא יודע שהשם הוא אלוקים.
כן, אבל איך, אבל, אז על החלק הזה, אז אם הוא יודע, אז הוא לא, אז הוא בכלל לא עובר לעבודה
לא,
זרה.
לא, זה מה שאני אומר, לא. הוא בנה לעצמו תיאוריה, זה המושג של שניות מחשבתית, אנחנו חוזרים לזה שוב. הוא בנה לעצמו איזושהי תיאוריה ברמה המודעת, הוא יגיד, אני אתאיסט, הוא אני מאמין בפאור, אוקיי? אבל בתוכו פנימה, כמו בין המלך והאינדיק, כן?
כן, אבל אני אומר, אם היינו שואלים את הרמב"ם...
הוא מבין שהשם הוא האלוקים.
אז אני שואל את הרמב"ם, על איזה חלק אתה רוצה להעניש אותו על עבודה זרה? על החלק שהוא באמת מאמין, אתה אומר, זה הוא... החלק שהוא מאמין, אז אני לא בא אליו בטענות. על החלק שהוא של היצר שקרה לו, אני גם לא מאחר.
אז איזה חלק אני מעניש אותו? בן אדם הוא בן אדם אחד. השאלה היא למה הוא עבד עבודה זרה? למה הוא נתן...
הוא עבד עבודה זרה בגלל היצר. היצר עצמו, אם זה היה רק היצר, הוא היה...
לא בגלל היצר. הוא עבד עבודה זרה, היצר גרם לו לייצר תיאוריה, ועכשיו הוא עובד עבודה זרה בגלל שהוא מאמין בעבודה זרה.
אבל התיאוריה, אבל הבסיס לחיוב שלו, התביעה שלי, הגינוי שאני מגנה אותו, זה על העבודה שהוא יצר את התיאוריה הזו. כי ברגע שיש את התיאוריה...
מה פתאום? אני מגנה אותו על זה שהוא עובד עבודה זרה, לא על זה שהוא יצר את התיאוריה.
לא, אבל זה הרב אומר, אם הוא היה נטו... אבל אם הוא היה נטו רק עם התיאוריה הזו, אז הוא היה אנוס ופטור.
נכון.
אז על החלק של העבודה זרה, אני לא מחייב אותו בגלל שהוא... בגלל שעל
רגע שהוא... אני מחלק את זה לחלקים, אני לא מחלק את זה לחלקים. הבן אדם הוא ישות אחת. אם בתוכו פנימה הוא יודע שהשם הוא האלוקים, רק הוא בנה לעצמו תיאוריה שפאור הוא האלוהים, אז הוא חייב, הוא לא נחשב אנוס.
הרגע, הרב אמר רגע שהוא אחד. אם הוא אחד, אז הוא מאמין או לא מאמין? הוא מאמין בעבודה זרה זו או לא מאמין? מאמין באלוקים או לא מאמין?
אני אומר, הוא שניהם, אנחנו חוזרים לאותה נקודה.
אז על איזה חלק אני מחייב אותו? על החלק שהוא מאמין, הוא בסדר גמור.
אני לא מחייב על שום חלק, אני מחייב את שניהם.
כשאנחנו בוחרים כל חלק בפני עצמו, אין חיוב, גם לא...
אתה יודע, אתה מזכיר לי עוד שאלה. חלב מותר לשתות? ובשר מותר לאכול? אז למה ביחד אי אפשר? איך שני דברים מותרים מצטרפים ביחד ויוצרים איסור? זו אותה שאלה שעושים כאן.
לא, הרב אומר שזה דמות אחת. הרב אומר שזה ישות אחת.
זה מה שאני אומר.
אבל הישות אחת הזו, אז אני מנסה להתמקד איפה היא, מה היא, היא מאמינה או לא מאמינה. זה גם מאמינה וגם לא מאמינה.
הדמות האחת היא שניהם ביחד. הוא מאמין בפנים ולא מאמין בחוץ.
אבל על המאמין בפנים הוא לא חייב, על המאמין בחוץ לפני עצמו הוא לא היה חייב, על השילוב שלהם פתאום הוא נהיה חייב, לא ברור לי מאיפה, איך הופיע יש מאין של חיוב?
כמו הבשר בחלב, איך הופיע יש מאין איסור בשר בחלב?
זה קשור, מדברים על נפש האדם ואיסור בשר בחלב,
בדיוק אותו דבר, בדיוק אותו דבר. בנפש האדם יש שני חלקים, כאשר נוצר מיקס של שני החלקים האלה, ואתה מכוח המיקס הזה עובד עבודה זרה, אתה חייב, זה הכל.
אבל אתה, הוא יושב איתי אחר כך ואומר לי, תגיד, על מה אתה מגנה אותי? אז אני אומר, תראה, על זה שיש לך יצר...
אני מגנה אותך על זה שבנית תיאוריה ופעלת על פיה, למרות שבפנים ידעת שהיא לא נכונה.
אוקיי, הבנתי, אבל הוא שואל אותי, בוא תסביר לי בדיוק, על הקטע שיש לי יצר, אתה לא בא אליי
בטענות. לא קטע, אל תחזור לי על קטע.
לא, אבל השאלה זה הגיונית. אבל אי אפשר לחלק... הוא שואל אותי, על זה שיש לי יצר אתה מחייב אותי? לא. על זה שעבדתי בעצם אני לא מאמין, אתה לא מחייב אותי גם. כשאני כן מאמין, אתה גם לא מחייב אותי. אז על מה כן?
אני יכול לחזור פעם חמישית על אותו דבר, אין לי מה להסביר יותר מזה. אתה מחייב אותי על החלב? לא. על הבשר? גם לא. אז למה על שניהם כן? אני לא מבין את השאלה.
זה לא נפש ולא זה, זה לא גינוי פה. יש פה סיטואציה חדשה, איסור חדש, נקרא בשר בחלב.
יפה, גם פה יש איסור חדש. האיסור הזה אומר שאם אתה בונה תיאוריה של עבודה זרה, אבל בתוכך אתה יודע שהשם הוא אלוקים, אתה עובד עבודה זרה, אתה חייב.
בוא נגיד, אם היינו הולכים לבית משפט, אנחנו רוצים להסביר לשופט בשר ודם, למה לתת לו עונש חמור. הוא היה דורש, כשדנים בדיון לגובה העונש, אז הוא היה אומר, על מה אתם מגנים אותו? על זה שיש לו יצר? לא. על זה שהוא מאמין? לא. אז על מה אתם? על זה יצירה חדשה, לא ברורה.
אני מגנה אותו על זה, שלמרות שבתוכו הוא מאמין, הוא פשע כנגד האמונה שהייתה בתוכו, באופן שהוא בנה לעצמו תיאוריה שהאמונה שבתוכו לא נכונה. על זה אני מגנה אותו. כל המכלול הזה ביחד. לא הולך לחלק זה או לחלק זה. המכלול. לא מבין, זה כמו שאמרתי קודם עם הרפובליקנים והדמוקרטים. בסוף בסוף האדם הוא רפובליקני. אבל זה לא אומר שאין לו שיקולים לטובת הרפובליקנים ושיקולים לטובת הדמוקרטים. בסוף הוא צריך להחליט עם מי הוא הולך. בסוף כשהוא ילך לכיוון מסוים, זה מה שהוא החליט. ומי החליט את זה? כולו ביחד. שתי האונות שלו ביחד קיבלו את ההחלטה הזאת. המכלול זה הוא.
כאילו, האיסור זה הבעיה, זה שהוא שיבש את דעתו. זה פשוט.
כן, זאת אומרת, למרות שבתוכו הוא ידע את האמת, הוא בכל זאת פשע. על זה הוא חייב. וכל הלווין הללו, כן, הלכה ג'
אם הוא היה כנה עם עצמו, אם הוא היה כנה עם עצמו, הוא אומר, אני יש לי יצר, אני אעבוד את העבודה זרה מתוך אהבה ויראה, אני כנה עם עצמי, היינו אומרים לו, אתה פטור. אבל עכשיו שרימית את עצמך על הקטע של רימית, שרימית קצת, כיסית קצת להיות יותר אותנטי ויותר אמיתי, אז זה אנחנו כבר נצלוב אותך. למה?
מה זה למה? כי זה נקרא עובד עבודה זרה. אחרת אתה סתם עושה מעשה חיצוני.
אבל זה קטע דווקא של איזשהו הגינות?
לא, זה לא הגינות בכלל. זה הוא מרמה את עצמו, מה זה הגינות? טוב, זה חוזר על עצמו. וכל הלווים האלו בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים. וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחר המחשבה, להיפנות אחר המחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם, לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נשיח דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר יעורי הלב. פה הוא כבר מרחיב את העניין. עכשיו הוא אומר, כל מחשבה, לא רק עבודה זרה, אלא כל מחשבה שסוטה מעיקרי התורה, כל אפיקורסות בעצם, כן? אנחנו מוזהרים לא להעלותה על ליבנו, ולא להשיח את דעתנו לשם. מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו, ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. כיצד? פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, שם ההוא, שם אינו, מה למעלה ומה למטה, מה לפנים ומה לאחור, ופעמים בנבואה, שם היא אמת, שם היא אינה, ופעמים בתורה, שם היא מן השמיים, שם אינה, ואינו יודע מידות שידין בהן, עד שידע האמת על בוריו, ונמצא יוצא לידי מינות. ועל עניין זה הזהיר התורה שנאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה, וידמה שמחשבתו משגת האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, אחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות. בסדר? אז זה עליו שלא תטורו. פה הסיבוך כמובן בתארתו. אז ממה נפשך? בסופו של דבר, הבן אדם, אתה אומר לי, אל תעסוק בכלל בטיעונים של אפיקורסים. למה? כי אתה עלול להשתכנע. נו, אז מה, אם אני אשתכנע, אז זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה? אני אנוס בדעתי. הרי אני רוצה לברר את האמת. אתה אומר לי, לא, אסור לך לברר את האמת, כי אתה עלול להגיע למסקנות שגויות. איך אני יודע שהן שגויות אם לא ביררתי? כי אתה החלטת. מה, כן, זה מחזיר אותנו לכל הדיונים שעשינו בעבר על ה... על הסמכות לגבי עובדות, על האפשרות לדרוש מבן אדם להחזיק בעובדה. כן, מצוות עשה א', מה שדיברנו. יש פה משהו שהוא מאוד בעייתי, למרות שעל פניו, בפשט לשון הרמב״ם, לכאורה לזה הוא מתכוון. אומר לך, אסור לך לחשוב. כי אם תחשוב, תגיע למסקנה לא נכונה, תגיע אותנטית למסקנה לא נכונה, אתה באמת תאמין בה. נו, אז מה הבעיה אם אני באמת מאמין בה? זה מה שאני חושב, מה אתה רוצה שאני אעשה? אתה רוצה שאני אאמץ את דעתך כי אתה חשבת? אני צריך לגבש את דעתי שלי.
לפי הפירוש של הרב, אז הרב מסכים, אז זה מסתדר הרמב״ם הזה, הרב מסכים עם הרמב״ם הזה.
אז אני אומר, אני לא יודע אם אני מסכים, אבל הדרך היחידה להסביר את הרמב״ם הזה, נדמה לי, באופן שעוד פעם, שלא יהיה קשה בסברה, זה לא פשט לשונו. באופן, הדרך היחידה להסביר אותו באופן שלא יהיה קשה בסברה, זה שיש איסור לייצר את זה מחמת היצר. זאת אומרת, אם אתה באמת ובתמים מתלבט, ויש לך שאלות טובות, ואתה צריך לדון בהם, ושומע טיעונים לפה, טיעונים לשם, ואתה בסופו של דבר מגבש עמדה שגויה, תאנוס לחלוטין. אין שום איסור לעשות דבר כזה. לא יכול להיות איסור לעשות דבר כזה. בסופו של דבר, אני צריך לגבש את דעתי. איך אפשר להטיל על האיסורים, אם אני בכלל עוד לא הגעתי למסקנה שנותן האיסורים, שמטיל האיסורים, יש לו תוקף, שהוא קיים בכלל. אני צריך לברר אם יש אלוקים, ואז אני מוכן לקבל מצוות שהוא מצווה עליי. הוא לא יכול לצוות עליי לא לבדוק האם הוא קיים. אם לא בדקתי, למה שאני אקיים את מצוותיו? כל פעם חוזרים לאותו מה שדיברנו במצוות עשה א', כן? אין בזה שום היגיון. למרות שלכאורה זה מה שכתוב ברמב״ם. אין בזה שום היגיון. הדרך היחידה שאני מצליח להסביר את זה באיזשהו אופן שיהיה יותר לא סתירתי לפחות, נקרא לזה כך, זה להגיד שיש איסור להיכנס לטיעונים ולספרות הזאת ולעמדות האלה, לבדוק אותם, אם אין לך התלבטות אמיתית, אלא זה רק מחמת היצר. ואתה יודע את האמונה האמיתית, היצר שלך אומר לך, אוקיי, אבל בוא נבדוק בשביל להתיר לעצמנו את העריות. אז אני רוצה לבדוק, וזה, אני אגיע למסקנה שתורה לא מן השמיים, או שאין אלוקים, או לא משנה, מה שלא יהיה, אז אני בעצם בונה תיאוריה שהיא שניות מחשבתית, בגלל היצר. בתוכי פנימה אני מבין שהאמת היא כן זאת. זה, על זה אני יכול אולי להבין את איסור לא תטורו. אולי. כלומר שבסופו של דבר אתה מכניס את עצמך לסיטואציה, ואתה עצמך מבין שהיא לא נכונה, אתה לא נוס בדעתך. להפך, זה עצת היצר. ואומרים לך, אל תיתן ליצר להעמיק בך כך, שהוא ייצור בך ממש תודעה שנייה. אוקיי? זה בעצם האיסור של... של, של, של לא תטור.
אבל אם, אם ההתלבטות היא אמיתית, כמו שאמרת,
אז אין איסור.
לא, אבל אז למה ההתייחסות הזאת בשיעור שעבר, גם של רב חיים וגם אתה דיברת על זה, שבעצם ההתייחסות לאפיקורס הוא כאל בהמה, כאל מי שלא יודע מה שהוא עושה, או בכלל...
לא, אני לא אמרתי את זה. מה שאמרתי זה שרב חיים, כשהוא אמר שזה נבח אפיקוירס, וגם אפיקוירס... באונס, הוא עדיין אפיקורס, אפשר להבין אותו בשתי צורות. אפשר להבין אותו כקביעה נורמטיבית. הוא עדיין עבריין, הוא פושע. חייב עונש, הוא לא יודע מה, זאת אומרת, הוא אפיקורס לכל דבר. אפשר להבין את זה בצורה הגדרתית. להגיד, הוא נבח אפיקורס, עדיין, הוא מחזיק בדעות לא נכונות. זה...
בסדר, אבל קודם כל הקטע של הלא נכונות, זה משהו סובייקטיבי עכשיו, אני לא יודע אם זה משהו אובייקטיבי.
לא, זה לא סובייקטיבי. האמת היא שיש אלוהים.
עובדה שיש בהלכה מחלוקות ממשיות בדברים רציניים מאוד, ואף אחד לא בא ואומר שאם מישהו הולך באיזושהי דעה שהיא לא בהתאם לדעה נגיד של רב חיים, אז הוא אפיקורס.
לא, זו לא דעה של רב חיים. הוא טוען, יש דעות שהן לא במחלוקת נגיד, לצורך הדיון. המסגרת המחשבתית של היהדות, שהן לא במחלוקת, אוקיי? אז על זה אומר רב חיים, אם אתה מנסה לייצר תיאוריה אחרת, רק בגלל היצר שלך, אז יש איזה איסור.
לא, זה אני מסכים. זה אני מסכים, אבל אני אומר, אם יש אדם שהוא מתלבט באופן אמיתי, בוחן את הדברים האלה, למה הזלזול הזה, למה לבוא ולהגיד הוא אפיקורס, נבח אפיקורס, למה לא מכבדים את ההתלבטות הזו?
אני מכבד אותה מאוד, רב חיים קורא לו נבח אפיקורס, כן אמרתי.
אבל אני מכבד את רב חיים, למה הוא עושה את זה?
לא יודע, תשאל אותו, התפיסות המקובלות בעולם הרבני, לא יודע, מסורתי, מה שלא יהיה, זה תפיסות כמו של רב חיים. העמדה שאני מציג כאן, שנראית לי כל כך פשוטה, שאני בכלל לא מצליח להבין איך אפשר לחלוק עליה, היא עמדה שאף אחד כמעט לא מחזיק בה.
הבנתי, הרב מסכים, אבל מה הבעיה שנגיד שהרב חיים אמר את זה בתור קביעה עובדתית?
לא, אבל רב חיים, כי זה לא הפשט הפשוט. הפשט הפשוט הוא שהוא התכוון לקבוע שנורמטיבית, הוא אפיקורס. אז מה שאמרתי כדי ללמד עליו זכות, על רב חיים, זה מה שאמרתי, שיכול להיות שרב חיים רואה בן אדם שמחזיק בדעות בעייתיות כאלה כמו אפיקורס, אז הוא אומר, תראה, הוא לא אשם, נכון שהוא אנוס, אז הוא חתול. זאת אומרת, הוא כמו בהמה. הוא רק לא אשם בזה שהוא בהמה, בסדר, אבל הוא עדיין בהמה. זאת אומרת, הטענה היא שמי שמחזיק בדעות כל כך בעייתיות, ופעם דעות מהסוג הזה גם הובילו למעשים בעייתיים, היום זה יכול להישאר רק במישור האינטלקטואלי. אז הטענה של רב חיים זה שאין מה להתייחס אליו כבן אדם, כי הוא לא בן אדם. אדם נטול דעת, אוקיי? נגיד, אולי לזה הוא מתכוון. עוד פעם, אני לא חושב שזה נכון, אבל אני אומר, יכול להיות שזה מה שרב חיים מתכוון. אז אולי אני יכול להבין את מה שהוא אומר, כי להגיד שיש בזה אשמה, אני לא מצליח לראות איך יש בזה אשמה, זה אונס גמור.
ואיך זה מסתדר עם מה שאנחנו גם למדנו אצלך, שיש את הקטע של הכיבוד של האוטונומיה, של מי שהולך לפסוק הלכה, מה?
שלי מסתדרים, זה לא דברי רב חיים.
זה נכון.
בסדר, אני מסתדר עם מה שאני אמרתי, רב חיים לא צריך להסתדר עם מה שאני אמרתי.
אוקיי.
אנחנו לא מסכימים, מה לעשות?
אבל האם בעצם זה שמפעיל את האוטונומיה שלו, והיא בדעות לא מקובלות, אז הוא גם כן מגונה?
דעות לא מקובלות זה משהו אחר. אפיקורס זה משהו שהוא יותר חד. דעות לא מקובלות, בסדר, יש מחלוקות. דיברנו על שאלת הגבול, כן? זה דיברנו בשיעורים הראשונים.
כן, טוב.
רב חיים הוא נביך אפיקורס, לפי טענתי. אתה מכיר בדעה לא נכונה, אבל זה באמת מה שהוא חושב.
אוקיי.
טוב, בכל אופן, אז הטענה של הרמב״ם, אני חושב, עוד פעם, בפשט לשונו, זה לא משתמע ככה. אבל אני לא מצליח להבין את זה בהיגיון שלי, אלא אם כן הרמב״ם באמת מדבר על בנייה של שניות מחשבתית בגלל יצר. וזה בעצם האיסור שלא תטורו. האיסור שלא תטורו, אם אני נכנס לקרוא טיעונים כלשהם, או לשמוע טיעונים כלשהם, כי באמת אני מתלבט, אני רוצה לברר מהי האמת. אפילו אם אני לא מתלבט. לא מתלבט. אבל אני לא מתלבט, אבל אני לא בטוח שאני צודק, כי יכול להיות שיש אנשים חכמים וטיעונים שלא חשבתי עליהם שיכולים לשנות את דעתי. למרות שכרגע דעתי לגמרי, אני מאמין, הכל בסדר. זה עדיין בעיניי לגמרי לגיטימי, לא רק לגיטימי, אלא רצוי. אז אם ככה תעשה את הבירורים שלך, תבדוק, תגיע למסקנה בסופו של דבר. האיסור יכול להיות רק במצב שבו הבן אדם, ברור לו שבטיעונים האלה אין ממש, וברור לו שיש אלוקים, זה סתם עצת היצר, כמו היצר לעבוד עבודה זרה שתיארתי, מנשה וכו', שבגלל היצר הוא נכנס לעניין הזה ובונה לעצמו תיאוריות וזה, כן, כמו שהגמרא אומרת, לא חטאו ישראל אלא כדי להתיר לעצמם את העריות. זאת אומרת, בעצם הוא בונה לעצמו תיאוריה שהוא לא מאמין, כי הוא בעצם לא רוצה להיות מחויב. אם זאת באמת הסיטואציה, אני יכול אולי להבין את האיסור לעסוק בטיעונים או בעמדות לא נכונות. כי אתה לא באמת בא לברר, אתה בעצם בא למצוא הצדקה אד הוק ליצרים שלך. אוקיי, זאת בעצם הטענה. כמו האינדיק או כמו הקופין אותו עד שאומר רוצה אני.
אבל היינו יכולים לחסוך את כל הקשיים האלה, לא היינו כן מקבלים את האמונה באלוקים, לא כטענת עובדה, אלא כטענה נורמטית.
יכולנו לחסוך את כל היהדות אם היינו מקבלים את זה ככה.
או לבנות אותה.
כתוכנית חיסכון זה יכול לעבוד, אבל זה לא נכון, לדעתי. טוב, ישראל, תראו הלכה, ישראל שעבד עבודת כוכבים, הרי הוא כעובד כוכבים לכל דבריו, ואינו כישראל. אתם רואים את ה... זה דומה מאוד, מזכיר מאוד את הפרשנות שנתתי קודם לנביך אפיקורס. הוא כמו בהמה בעצם, זה לא... הנקודה היא מעבר לאשמה שבעניין. הוא פשוט לא... הוא לא בן אדם. ואינו כי ישראל שעובר עבירה שיש בה סקילה, מומר לעבודת כוכבים, הרי הוא מומר לכל התורה כולה, וכן האפיקורסים ישראל אינם כי ישראל לדבר מן הדברים. ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם, שנאמר כל בעיה לא ישובון, ולא ישיגו אורחות חיים. והאפיקורסים, עכשיו הוא מגדיר, האפיקורסים הם אתרים אחר מחשבות ליבם, אתרים, שימו לב, זה לא מקרה, הפועלתרים, כי זה לא תטורו, כן? האפיקורסים הם אתרים אחר מחשבות ליבם בשכלות דברים, שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשעת בנפש ביד רמה, ואומרים שאין בזה אבון. כן? עכשיו, מה זאת אומרת? הם תרים אחרי מחשבות ליבם, אז מה, הם זה באמת מה שהם חושבים, הם אנוסים מדעתם? לא נראה ככה. הם תרים אחרי מחשבות ליבם בסכלות דברים שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה להכעיס בשעת נפש ביד רמה. אז לא הבנתי, אז הוא כן מאמין בזה או לא מאמין בזה, זה להכעיס? אני טוען שהם תרים אחרי מחשבות ליבם, אבל המחשבה שבה הם משתמשים, זה בסך הכל בא לתת הצדקה לצורך שלהם להכעיס, לשעת נפש. זה מתחיל ביצר. התיאוריה משרתת את היצר. זה מזכיר לי ש... כן, ואסור לספר אם הם להשיב עליהם תשובה כלל, שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה, המחשבה של אפיקורוס לעבודת כוכבים. לא יודע מה זה, בסוף יש איזו טעות בגרסה כנראה. טוב, בכל מקרה, גם בהקשר הזה, נדמה לי שאין ברירה, אני חושב, פה זה אפילו בלשון, לא רק בהיגיון, אלא לדבר על משהו שהיצר בונה אצלך איזשהו סוג של תיאוריה, של תודעה, שבתוכה, שבתוכה אתה חי. יש, נגיד, יש, אני רוצה רק להעיר משהו באמת על הלא תטור ממקורו. המקור של העניין הוא בפרשת שלח. פרשת שלח מתחילה בחטא המרגלים, שולחים את המרגלים, החטא שלהם והכל, וזה מסתיים בפרשת ציצית, שבתוכו מופיע ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. עכשיו, הפועל לטור מופיע המוני פעמים לאורך הפרשה, כן? זה המילה, מילת ה... זה החוט השדרה ששוזר את כל הפרשה. פועל לטור. ולכן התיקון של פרשת ציצית שמופיע בסוף, די ברור שהוא בא לתקן את חטא המרגלים. הלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, זה כדי שלא תהיו כמו המרגלים שטרו את הארץ. אוקיי? עכשיו צריך להבין מה זה בעצם אומר המרגלים האלה שטרו את הארץ. עכשיו יש ראשונים, כתבתי על זה אחד הטורים, יש איזה ראשונים, יש ראשונים שמקשים, אחרונים, ראשונים, מה רוצים מהמרגלים? הרי שלחו אותם לטור את הארץ, כן, הם מרגלים, הם צריכים להביא אינפורמציה. עכשיו הם הגיעו לארץ והם ראו שהארץ הזאת היא מחנים ומבצרים ובני הענק וכולי, ממש מאיים עם פירות בגודל של הבטיח וכל מיני דברים מן הסוג הזה. זה מה שהם ראו, חזרו חזרה והם דיווחו על מה שהם ראו, מה אתה רוצה מהם? הרמב"ן מקשה את זה ועוד ראשונים ואחרונים מקשים את זה. מה התביעה על המרגלים, על חטא המרגלים? מה הם היו אמורים לעשות? הם היו אמורים לשקר ולא להגיד את מה שהם ראו? כי כדי לתת לנו מוטיבציה, זאת אומרת, הם בעצם מרגלים שמטרתם בכלל לא להביא מידע, אלא לעשות פסדה של ריגול, ובסוף להיות מטיפים. כן? סוכני מוטיבציה לצבא הישראלי. כן? זה מה שרצו מהם. אם אתה שולח מרגלים, אתה רוצה שהם יביאו לך מידע. טוב, יש כל מיני תירוצים, אני רציתי רק שיגידו לי איך להתקיף, לא האם להתקיף. זה התירוץ הכי מקובל. שאלתי אתכם כדי להגיד לי איך טקטית, איך לנהל את המלחמה? לא בשאלה האם לנהל מלחמה. את זה תשאירו, הקדוש ברוך הוא אמר שצריך לנהל את המלחמה הזאת, זה לא לדיון. שלחתי אתכם כדי להגיד לי מאיזה צד לבוא, או איך, באיזה טקטיקה לנקוט. ואתם חרגתם מהמנדט שלכם. גם ההסבר הזה, יש בו היגיון מסוים, אבל עדיין לא לגמרי. בסופו של דבר, אם הם אומרים לי, תראה, אין שום דרך לכבוש את זה. עבוד, העסק עבוד. ענקים, מחנים, מבצרים, אין סיכוי, אנחנו לא יכולים להמליץ לכם על דרכים. אם אתם שואלים אותנו, מלחמה עבודה, אין סיכוי. זה מה שהם ראו. מה הם אמורים לעשות? להתכחש למה שהם ראו? זה עדיין בעייתי, גם אחרי התירוץ הזה שאמרתי קודם, יש פה עדיין, הבעייתיות לא נעלמת. אני חושב שגם שם, כנראה צריך להבין, מה זה נקרא לטור. הם באו לטור, כן, שאנחנו מדברים על תיירים. תיירים הרי בוחרים על מה להסתכל, נכון? מה שנחמד להם מסתכלים, מה שלא נחמד להם לא מסתכלים. זה תייר. הרבה פעמים, כן, זה, שמעתי פעם הרב מוישה שפירה, זל. הוא אמר פעם, הוא השמיץ את אליעזר בן יהודה. אז בין היתר הוא אמר שאליעזר בן יהודה שיבש את העברית. למה? כי המושג ביקור, לבקר, נשמע כמו איזה משהו שטחי כזה, בא, קפצתי לבקר ככה, לראות מה נשמע וללכת. אבל במקור הוא טוען, אחת שאלתי מה את השם, כל ימי חיי, שבתי בבית, סליחה, אחד שאלתי את השם אותה אבקר, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. מה זה הלבקר שם? הלבקר שם זה לגור בדרך קבע. ביקורת תהיה. לבקר משהו זה לעשות דווקא משהו ברצינות, בדווקאות, לא לזלזל בפרטים. זה נקרא לעשות משהו מבוקר, משהו כן, ביקורתי, או כן, בהטיות אחרות זה נשמע יותר ברור. הלבקר איכשהו בעברית שלנו זה נראה כמו כן, לקפוץ לראות מה העניינים. זה משהו שטחי כזה. כן, אז המונח לבקר, זה, כן, נזכרתי בזה פשוט עכשיו, כי אותו דבר לטור. אם אנחנו מסתכלים על לטור, מה זה תייר? תייר, בעל מסתכל ככה, מה שנחמד לו הוא מסתכל, מה שלא נחמד לו לא מסתכל, כל בסדר, הוא בוחר לו על מה לראות. עכשיו, המרגלים לא אמורים להיות תיירים. מרגלים אמורים להסתכל ברצינות על כל האספקטים, מה שאתם רוצים לראות, מה שאתם לא רוצים לראות, תסתכלו על הכל, תביאו לנו מידע מלא. עכשיו, הטענה היא, כנראה, אני מנסה להציע פרשנות, הטענה כנגד המרגלים הייתה, זה שהם בחרו איך להסתכל ועל מה להסתכל. היה להם איזשהו סוג של יצר, מרפות ידיים, בסוף בסוף הם אומרים, תראה, אבל אלה העובדות. אז אם אתה שואל אותם לכאורה, הם מאמינים באמת ובתמים שאי אפשר לנצח במלחמה הזאת. אלה העובדות, הם באמת מאמינים בזה. אם יש כלפיהם טענה, אני אומר, אני הולך אחורה, אם יש כלפיהם טענה, לא יכול להיות שהם באמת האמינו בזה. אם הם באמת האמינו בזה, אז מה הטענה? כנראה שבתוכם פנימה, הם הבינו את האמת, או לפחות הם ידעו שהם לא עשו את העבודה כמו שצריך. רש"י מביא הרי את המדרש הזה, שהם ראו את כן, ארץ אוכלת יושביה. הם ראו את כולם מקברים את מיתיהם, והם לא מבינים שהקדוש ברוך הוא בעצם עשה נס, וגרם לכל המיתות האלה כדי שלא ישימו לב למרגלים. יתעסקו במתים שלהם ולא ישימו לב למרגלים. והם מבחינתם נתנו לזה פרשנות, שבעצם זאת ארץ אוכלת יושביה, כולם מתים שם. אז עוד פעם, זה מדרש כמובן, אבל המדרש הזה בא לומר, הם בעצם בחרו פרשנות מסוימת למה שהם ראו, כשיש גם פרשנות אחרת. הפרשנות של ארץ אוכלת יושביה זאת רק פרשנות אחת. באותה מידה יכולת להגיד להפר, זאת ארץ נהדרת, והקדוש ברוך הוא הרג שם את האנשים, כדי שלא ישימו לב אלינו ונוכל לרגל בנחת. אוקיי? הם בחרו את הפרשנות או את צורת ההסתכלות של ארץ אוכלת יושביה. ומבחינתי זה רק דוגמה לתביעה יותר כללית כלפיהם, הצגתם בפנינו תמונה. אני מבין שזה באמת במודעות שלכם, זה כנראה מה שאתם באמת חושבים. אבל אני טוען שזה הצעת היצר. אם הייתם מסתכלים בעין טובה, היה לכם אמון במה שהקדוש ברוך הוא אומר, תכבשו את הארץ ותוכלו לה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, אז הייתם מבינים זה כן אפשרי, והייתם בודקים רק איך לעשות את זה בצורה הכי יעילה. אתם חוזרים, אתם אומרים לי, לא, זה בלתי אפשרי, ואלה העובדות, ואלה... אתם בחרתם צורת הסתכלות מסוימת, ועל זה אתם נתבעים. אבל למה אתם נתבעים? הרי זאת באמת צורת ההסתכלות שלכם. לא. כי בתוככם פנימה, אתם מבינים שבעצם התמונה הזאת היא לא התמונה הנכונה, או לפחות לא המלאה. והיצר גרם לכם לאמץ את התמונה או את התיאוריה הזאת. ורק בגלל זה אפשר לבוא אליהם בטענות. עכשיו, עזבו את ההסברים שלי. בלי קשר להסברים שלי. מה שכל המפרשים שואלים, זה עצמו אומר את מה שאני אומר. עזוב, אני לא מדבר כרגע על השאלה מה התירוץ. אני הצעתי גם תירוץ. אבל מה המפרשים שואלים? הם שואלים, אם המרגלים האמינו באמת במה שהם אמרו, אז מה הטענה כלפיהם? ומה רב חיים היה אומר? זה נבח אפיקורס. נכון, הם אנוסים, הכל בסדר. אבל עדיין הם אמרו דברים שלא לא היה צריך להגיד אותם. הם לא אשמים, אבל עדיין הם עשו משהו שהוא לא בסדר. נכון, זה... אז אני אומר, לא נכון. כל המפרשים פה שואלים, אם הם באמת האמינו בזה, לא היו אמורים לבוא אליהם בטענות, אז הם היו בסדר, מה אתה רוצה? אז עכשיו, אני הצעתי לזה גם תשובה. אמרתי כי הם לא האמינו בזה, בתוכם פנימה הם ידעו שזה לא התמונה המלאה. עזבו את התשובה, אני מדבר על השאלה. לשאלה שותפים עוד פרשנים. אז השאלה הזאת מניחה, שאם בן אדם באמת ובתמים מאמין במשהו, אי אפשר לבוא אליו בטענות, נכון? זה מה שהם מניחים. עכשיו עזבו את התשובות, אבל זה מה שהם מניחים. אז את ההנחה הזאת אני רוצה לאמץ. אני גם הצעתי תשובה, אני אומר קודם, אבל מעבר לזה, אני מאמץ את ההנחה של כל המפרשים ששואלים את השאלה הזאת. ועכשיו אני אומר, אם זה הפרשנות שאני נותן למרגלים שטרו את הארץ, וכל הפועל לטור שמלווה את כל המסע הזה של המרגלים, אז עכשיו אני עובר לסוף הפרשה. בסוף הפרשה יש את האיסור שלא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, וגם שם הפועל לטור מופיע, כי זה כנראה הדרך שבה אנחנו מתקנים את מה שהמרגלים טרו את הארץ. מצוות ציצית אמורה לגרום לנו שאנחנו לא נהיה תיירים, אלא נסתכל באמת. מה שהגמרא אומרת, למה צריך תכלת בציצית? כי תכלת דומה לים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד. מה זה אומר? אתה מסתכל בעומק של הדברים, ברצינות, לא לחלק החיצוני שלהם, אז אתה יכול להגיע מהציצית לכיסא הכבוד. אחרת זה סתם איזה בד שצבוע באיזשהו צבע. אותו דבר בארץ, כשאתה הסתכלת על הארץ, אם היית מבין את העומק של זה שהם כולם מקברים את מיתיהם, היית מבין שזה בסך הכל סייעתא דשמיא. אתה הסתכלת על מה שקורה כלפי חוץ, על התופעות כפי שהן. אוקיי? אז בעצם המצוות ציצית באה לתקן, האיסור, לא מצוות ציצית, אלא האיסור שלא תטורו, בא לתקן את חטא המרגלים. ומה היה החטא? שהם אימצו תפיסה שהם לכאורה באמת האמינו בה. אבל בתוכם פנימה הם היו כנראה, הם ידעו שכנראה זה לא התפיסה המלאה. ועל זה נאמר האיסור שלא תטורו. כי אם הלא תטורו בא לתקן את התיאור של חטא המרגלים, אז כמו שפרשתי את התיאור של חטא המרגלים, ככה אני מפרש לא תטורו. ומה זה אומר בעצם? שאיסור לא תטורו הוא בדיוק לעשות את מה שעשו המרגלים. זה נקרא לא תטורו. מה זה? זה לבנות לעצמי תיאוריה, לשכנע את עצמי שזה נכון, למרות שכל הסיפור הזה הוא היה בגלל היצר, בתוכי פנימה אני יודע שזה לא נכון. זה נקרא לטור. אז מתוך ההקשר של הפרשה, נדמה לי שאפילו אפשר להביא חיזוק להצעה הזאת שאני מציע באיסור הזה של לא תטור, מהקישור לתיאור של המרגלים.
זה לא מסקנה אולטרה אנטי-רציונלית. היא אומרת שבעצם, זאת אומרת שאמירה פוסט-מודרנית לילה או לילה, שהעובדות לא מקלקות, שאת הנרטיב אנחנו יוצרים לפני שאנחנו רואים את העובדות. אם אנחנו רוצים, אנחנו יכולים להסתכל על הציצית ולראות את כיסא הכבוד. סתם חוטים עם תכלת, אנחנו רואים את כיסא הכבוד, כי אנחנו רוצים לראות. זו אמירה פוסט-מודרנית מובהקת ממש.
אני טוען שזאת אמירה ממש הפוכה לפוסט-מודרניות, לגמרי. למה? ושהפוסט-מודרניות טוענת, שכל עמדה שלנו היא כזאת והיא שוות משקל לכל עמדה אחרת. פשוט בוחרים באופן שרירותי באחת מהעמדות.
לא שרירותית, אנחנו רוצים משהו. קודם כל אנחנו רוצים משהו. אחר כך אנחנו בוחנים את המציאות
ויוצאים לנו
את התיאוריות המדעיות, כמו שבספר של קון.
זה נקרא שרירותית. לבחור את האמת לפי מה שאתה רוצה, זה נקרא שרירותית. על זה מדבר הפוסט מודרניות.
הרצון הוא שרירותי?
הרצון
הוא לא שרירותי?
מה? לא הבנתי.
הרצון הוא שרירותי?
הרצון לא שרירותי, אבל הרצון לא קובע את המציאות.
אבל זה מה שאומרים פה.
לקבוע את המציאות בגלל הרצון, זה קביעה שרירותית, ברור. זה שאני רוצה להיות עשיר, זה אומר שאני עשיר? מה זה קשור?
לא, כשאני רוצה...
איך האות קובע את האיז? איך מה שאני רוצה קובע את מה שקיים?
הנה, אני רוצה להאמין באלוקים, אני מסתכל על הציצית ורואה את כיסא הכבוד. פשוט.
לא, לא, רגע, רגע, רגע. פה קפצת. אני אומר, הטענה היא שאם הרצון קובע את הקביעה העובדתית שלי, זה מה שאני קורא שרירותי. זה פוסט-מודרניות. פוסט-מודרניות אומרת שהרצון קובע את העמדה. אוקיי? האיז נקבע על ידי הרצון.
העמדה, את הפרשנות של המציאות. מה זה את העמדה?
לא, לא. פרשנות של המציאות נקבעת לפי מה שאתה רוצה. כך אומר הפוסט-מודרניות.
אז הנה, זה מה שעכשיו הרצון
אומר לנו. ואני טוען בדיוק הפוך.
הרב אומר שיש דבר כזה, זהו.
אני טוען בדיוק הפוך. אני טוען שהחטא שלא תטורו זה להיות פוסט-מודרניסט.
אבל זה תלוי מה היצר. אם היה לו יצר טוב, הרב אומר, הם יכלו לראות, לפרש
את... תשמע, תן לי לגמור את השאלה, אני עונה. אז החטא להיות פוסט-מודרניסט זה לא תטורו. מה זאת אומרת? במקום שבו אתה נותן לתפיסת המציאות שלך להיקבע על ידי הרצון שלך, זה לא תטורו. מה האלטרנטיבה? מתי אתה לא עובר על לא תטורו? מתי שאתה מסתכל מה באמת המציאות, לא מה שאתה רוצה, אלא מה שבאמת המציאות. וזה, פוסט-מודרניסט לא מכיר בקיומו של מכניזם כזה. מבחינתו זה תמיד מה שאתה רואה זה מה שאתה רוצה. וזה בדיוק אתה... הטעות.
הם ראו לוויות. הם ראו לוויות. הרב אמר בעצמו, אפשר לפרש את זה כארץ אוכלת יושביה, ואפשר לפרש את זה כחסד אלוקי. מה פה נכון? עובדתית, העובדות, הם לא הכחישו את העובדות. הפרשנות נקבעה על ידי הרצון.
אז אני אגיד לך מה נכון. הנכון הוא שהקדוש ברוך הוא אומר ארץ חלב, ארץ זבת חלב ודבש, ולכן הארץ הזאת לא אוכלת יושביה. אם יש לך
את
הקדוש ברוך הוא. אתה רואה אותם מקברים, אתה רואה אותם מקברים את מתיהם, תחשוב, איך זה מתיישב? כנראה שזה סייעתא דשמיא שלא רוצים שיראו אתכם.
אז שוב, האדם בא עם אג'נדה, בא עם אמונה באלוקים.
עכשיו החלפת רצון עם אג'נדה. לא,
אותו דבר. אז זה שונה.
אג'נדה זה משהו יותר רחב מרצון, וכאן אפשר להכניס בה כל מיני דברים. תלוי למה אתה מתכוון כשאתה אומר אג'נדה. אם אג'נדה פירושו הנחות המוצא שאני חושב שהן נכונות, אז נכון, זה אג'נדה, ואג'נדה זה בסדר גמור. אבל אם אני טוען שאני מפרש את המציאות לפי מה שאני רוצה, לפי האינטרסים שלי, לפי המאוויים שלי, זה פוסט-מודרניות. זה בדיוק ההבדל. והאיסור לא תטור, זה איסור על להיות פוסט-מודרני. זה האיסור. האיסור הוא להבין, הפוסט-מודרניות זה, זה, זה האבא של כל הלא תטור. למה? כי הפוסט-מודרניות בונים פילוסופיה שמצדיקה את הפוסט-מודרניות, את הנהייה אחרי הלב. הם הופכים את זה עצמו לפילוסופיה.
לא נכון, הם אומרים לאדם, תיקח אחריות, תדע לך, תהיה זהיר מאוד עם הרצונות שלך ועם היצר שלך, כי אתה תיקח, אתה תיצור לעצמך אידיאולוגיות כאלה שתהרוס את העולם. זה לא תטור במילואו.
זה ממש לא מה שהם אומרים. זה מה שאני אומר. מה שכולם, כל אדם נורמלי אומר גם במאה ה-12, ושזה לא צריך להגיע למאה ה-20. אתה צריך לשים לב עם הרצונות שלך ולא לתת להם לקבוע את האמת. נגייס, מה שנקרא.
פוסט-מודרניות
אומרת לא להיזהר. פוסט-מודרניות אומרת הפוך. אתה לא יכול להיזהר. תן לרצונות שלך לקבוע את המציאות. זה מה שהיא אומרת. כי זה מה שקורה אצל כולם. אין לנו דרך אחרת לקבוע את המציאות. זה הטענה הפוסט-מודרנית. זה בדיוק הפוך. ולכן הטענה, הלא תטור הוא בדיוק אומר, אל תחשוב שבעצם הכל עניין של רצונות. לא, יש לך דרך להגיע לתמונה הנכונה. אם תתייחס ברצינות ולא תיתן לרצונות שלך להכתיב את הראייה שלך. והאיסור הוא על מי שכן נותן לרצונות שלו להכתיב את הראייה שלו. האלטרנטיבה היא לא תרצה משהו אחר. לא זה מה שאומר לך לא תטור. הלא תטור הוא אומר, אל תלך אחרי רצונות, בכלל. תלך אחרי מה שלדעתך הוא האמת. עכשיו, אם אתה טועה, ולדעתך זאת האמת, אבל אתה טועה, הנה חינם, היא לא עברת הלא תטור. כי אתה טועה, זה בדיוק הנקודה. רק אם אתה הולך אחרי הרצונות שלך, ובעצם מתעלם מההבנה הפנימית בתוכך, שאתה יודע שזאת לא האמת, אז אתה עובר הלא תטור. כי זה פוסט-מודרניות. זה בדיוק הפוך מפוסט-מודרניות.
אני לא מאשים את המרגלים על שום רצון, על שום עבירה, על שום יצר, על שום רצון, לא עריות ולא הפקרות ולא כבוד שהם רצו לפי חלק מהפרשנים, לא. רק על זה שהם לא האמינו באלוקים. והם אולי, באמת לא האמינו, רגע, הם באמת לא האמינו באלוקים.
לא.
באמת.
לא. אם הם באמת לא היו...
שם שוב פעם יצר. שוב פעם יש שם יצר. אז זהו, אז שוב יש יצר שעומד מאחורי זה. אז אשכן אני בא אליהם בטענות על היצר.
שמואל, אם אתה... אם אתה רוצה, יש להקשות בדוחק, אתה תמיד תוכל להקשות. אנחנו אומרים, יש ליישב בדוחק, יש להקשות בדוחק, זה לא קושייה.
לא, זה שהרב אומר שכן.
אני מסביר לך את חטא המרגלים, אתה אומר לי, כן, אבל יכול להיות שזה לא נכון, ואז תהיה קושייה, נכון?
לא, 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 הרב אמר ש... הרב אמר שהדרישה מהמרגלים לבוא כלוח חלק עם העובדות.
לא כלוח חלק, אלא להתעלם מהרצונות.
להתעלם מהרצונות, רק עם הידיעות, עם העובדות. וכעובדות הם מאמינים באלוקים, ואלוקים אמר. אבל אם אלוקים אמר, אז למה הם באמת לא היו קשובים לזה? בגלל היצר.
היה להם יצר הרע, שגרם להם לבנות תיאוריה מנוגדת.
אז אני מחייב אותם לא על זה שהם לא מכירים בעובדות, על זה שיש יצר שמוביל אותם לעוות את העובדות.
וכתוצאה מזה הם גם עיוותו אותם.
נכון, אז עוד פעם,
זה לא עבירה. זה שאנחנו נכנעים ליצר ומעוותים את העובדות בגלל היצר, זאת העבירה, לא זה שיש לנו יצר. יצר הוא לא עבירה.
אז התביעה היא לא על זה שאתה לא מכיר בעובדות, זה שיש לך יצר שגורם לך לעוות עובדות.
לא, לא. התביעה היא על זה שאני הלכתי אחרי היצר, לא על זה שיש לי יצר. זה שיש לי יצר זה לא עבירה.
לא, ברור, שהלכת אחרי היצר, ברור.
נכון.
סליחה, אבל אני קצת לא מבין למה צריך להסתבך בזה, כי אם אני מסתכל בפסוקים זה נראה לי מאוד פשוט. אני חושב שיכול להיות מאוד שהעובדות שהם הביאו הן נכונות. הם ראו מה שהם ראו. הבעיה הייתה שאף אחד לא ביקש מהם להגיע למסקנה האם כתוצאה מהעובדות שהם רואים הולכים לארץ ישראל או לא הולכים לישראל. ולכן, זהו, אבל זה גם מתחזק, לא, כי עכשיו מתחילה התפלספות על הפוסט-מודרניות. אז, וזה גם מתחזק בזה שבעצם המחלוקת ביניהם לבין, איך קוראים לו, כלב בן יפונה, שאחרי שהם גורמים לתאר את הדברים האלה, אומר כלב בן יפונה, אנחנו יכול נוכל לה, אין בעיה. והם אמרו, אנחנו פוחדים ללכת, זה הכל.
אבל אני אמרתי בדיוק את זה. אמרתי
שההסבר... לא, אבל...
אמרתי שההסבר...
אני פשוט ראיתי אחר כך שאתה מנסה ליישב את העניין של הפוסט-מודרני.
והסברתי למה. עוד פעם, אני אחזור בקצרה על המהלך כדי שתראה. אני התחלתי בדיוק בהסבר הזה, אמרתי שזה ההסבר המקובל. ההסבר המקובל הוא אף אחד לא שאל אתכם אם לעלות או לא לעלות לארץ. אמרו לכם למצוא את הדרך הכי אופטימלית לנהל את המלחמה. לעלות, שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעלות. לא שאלנו אתכם אם לעלות או לא. אוקיי? זה ההסבר המקובל. אמרתי, אבל עדיין, אם הם באמת ראו שבלתי אפשרי לעלות, לכן זה היה מה שהיה קשה לי על ההסבר המקובל. אם הם באמת ראו שבלתי אפשרי לעלות, זה להערכתם, אז מה אתה רוצה מהם? הקדוש ברוך הוא אמר לעלות, אבל אתה ביקשת ממני למצוא לך את הטקטיקה, אין טקטיקה, אין, זה מחנות, מבצרים, ענקים, אין לנו סיכוי, אין שום דרך לתקוף אותם, עבוד, אוקיי? זה מה שאמרנו. לכן אני אומר, אני לא חוזר, אני לא חולק על ההסבר הזה, אני מוסיף לו עוד רובד. אני אומר, ברור שזה שאם הם היו רואים את זה ומאמינים בזה באמת, אז אין לי טענה כלפי אם היו חוזרים ואומרים לא לעלות. לא, מה לעשות? שאלת אותנו איך? לא יודע, אנחנו לא רואים דרך לעלות, אוקיי? אבל התביעה כלפיהם חייבת להתבסס על זה שבתוכם פנימה הם הבינו שכן יש דרך כזאת. וכתוצאה מהאמון בקדוש ברוך הוא וכולי, כל מה שאמרתי קודם. ועכשיו כשהם באים ואומרים לא לעלות, אני חוזר לתירוץ של המפרשים. שהם באמת הביעו עמדה על משהו שלא היה להם מנדט. אבל רק בגלל שהעמדה הזאת בעצמה, בתוכם פנימה הם הבינו שהיא לא באמת נכונה. אחרת אתה לא יכול להגיד גם את זה. זה תוספת למה שהפירוש המקובל אומר, זה לא במקומו, מה שאני הצעתי עכשיו. ולכן הפלספנות הזאת על הפוסט מודרניות צריכה להיכנס פה כך או כך. בסופו של דבר אתה נטבע על משהו שאתה יצרת מכוח יצר פסדה של עובדות. וזה לא עובדות, זה תוצאה של היצר שלך. ואתה ידעת שאלה לא העובדות, בתוכך פנימה. בנית לעצמך תיאוריה אחרת. זו שניות מחשבתית. ואז הטענה שבעצם אני חוזר לרמב״ם ולאיסור לא תטורו, אז בעצם איסור לא תטורו בעצמו, זה ההגדרה שלו. אדם לא יכול, אסור לו, לא, לא יכול, אסור לו להיכנע ליצר ולתת ליצר לקבוע את תמונת העולם שלו. אסור להיות פוסט מודרני בקיצור. זה, לא חשבתי אפילו להכניס את זה לפוסט מודרניות, אבל שמואל הכניס את זה. אז זה באמת טוב, זה נכנס מצוין, רק הפוך. זאת אומרת, האיסור הוא להיות פוסט מודרני. זה האיסור.
הרב, אפרופו הפרשייה הזו, כל הדרשנים, אלפי הדרשנים שדרשו השנה את הפרשייה הזו, אם הקדוש ברוך הוא היה בא אליהם, או הנביא היה בא אליהם, אומרו, תכבשו את נורווגיה, תשמידו את כל הזכר והנקבה והילדים, כדי לכבוש את ארצם, ואני שולח אתכם לראות כמה נורווגיה עם הפיורדים היא נחמדה ויפה, כדי שיהיה לכם חשב לעשות את המעשה הזה. כמה לדעת הרב היו מסכימים לפרויקט הזה, וכמה היו מצרבים, כולל הרב. הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, והקדוש ברוך הוא פונה לעשרת האנשים שהיו גדולים, ראשי בני ישראל, מה? הוא אומר להם, תלכו לראות את הארץ, מה לראות? לראות אם היא טובה, אם יש בה עץ, אם עין, ולמה? כי אנחנו רוצים לכבוש אותה, פשוט להשתלט על הטריטוריה, להשמיד את תושביה.
לא לראות אם היא טובה, זה גם לעשות ריגול טקטי.
כן, בסדר, גם פרקטי, והכל כדי לכבוש אותה, להשמיד את תושביה ולהתנחל בארצם, עם קולוניאליזם אכזרי כזה. שמטרתו פשוט שעם ישראל יוכל לסגשג על ארץ אחרת. כמה היום, אם היו עושים את זה היום, פונים לעשרת הצדיקים שלנו פה.
אתה שואל שאלה סתם על פרשת המרגלים, לא קשורה
לשאלה. כן, כן, אמרתי אפרופו, אמרתי אפרופו, אם כבר דיברנו על השאלה הזו.
אוקיי, טוב, אז השיעור נגמר, אנחנו עברנו לשאלות של אחרי. בסדר, אז אני אומר, התשובה שלי פה היא שברגע שיש הצדקה להרוג את כל יושבי הארץ, אז זה לא אכזרי ולא קולוניאליסטי. אני לא סובל פוסט-קולוניאליסטיות.
אבא היה עושה זה, אם הקדוש ברוך הוא היה בא אליו, אומר לו, אנחנו עכשיו החלטנו לשנות כיוון, לעבור לנורווגיה, אנחנו נכבוש אותה, נשמיד את תושביה, ונתנחל בארצה. כמה מרבני ישראל דהיום היו מאמצים את ההצעה הזו?
אני מניח שכולם, או כמעט כולם.
היו כובשים, היו מצטרפים לכיבוש נורווגיה והשמדת תושביה, בשביל לנחול את ארצם?
לא בשביל לנחול את ארצם. להם מגיע להשמיד אותם, לא כי אני רוצה לנחול את ארצם.
לא דיברנו על זה הציח, זה בדיוק, אז זה הציח פה, לא, הם היו צריכים, המרגלים היו צריכים לחזור, לא עם טיעון שקשה וזה, היו צריכים להגיד, הם לא ראוי לעשות את זה, או שהם רשעים כאלה שחייבים לעשות את זה.
אתה מזכיר לי את הפרשנויות האלה שאומרות שאברהם נכשל בניסיון העקדה, כי הוא היה צריך לסרב.
לא, זה שטור, זה שטור.
זה אותו דבר.
לא.
מה, הם נשלחו לשם כדי לחוות חוות דעת מוסרית?
ניסיון העקדה, הרב, לא יכול להיות הטענה הזאת שכתוב שם לא עלה ליבי ולא, שלא אמר, שלא ציוויתי ולא עלה ליבי, שכאילו רק להכות ולא לשחוט אותו.
לא,
בסדר, אתה ידעתי.
הניסיון לא... אברהם אבינו לא נכשל בניסיון העקדה. פלפולי הבל.
כן, הניסיון בדיוק זה שהוא חשב שזה היה ציווי.
נו, באמת, אבל זהו. הוא חשב שזה היה ציווי באמת, אז הוא נכשל?
לא.
למה לא? הרי אם הוא חשב שזה היה ציווי, אז זה כישלון לשיטתך. כי לא יכול להיות שיהיה ציווי כזה. אז אם הוא חשב שזה ציווי, הוא נכשל? זה מה שהם טוענים, הפרשנים האלה.
לא, אני רוצה להגיד את זה רק בפרשנות של שכביכול כאילו קיצ'ביחו לא חזר בו, שזה בעצם הוא מעולם לא אמר את זה.
לא, זה משהו אחר, הרב קוק גם כותב את זה, זה בסדר גמור.
כן.
הרב קוק לא חזר בו, זה בסדר, אבל אברהם אבינו לא נכשל בניסיון העקדה. המפרשים
האלה, ברור,
אם הוא נכשל בניסיון העקדה.
כן, אם מה שהיה רצוי זה ניסיון. נכון.
בסוף כתוב, אתה ידעת כי יראה אלוקים אתה ולא חסכת את בנך את יחידך, אתה ידעתי. כן, כי לא חסכת את בנך את יחידך ממני, מה הם עושים עם כל הפסוקים האלה, אין לי מושג. לא, בשביל זה אני לא מתעסק בפרשנות המקרא. זה הכל בלבולי מוח. טוב, עד כאן.
הרב, חשבתי בהקשר של האיסור שלא תתורו, אז אחרי חטא המרגלים בא ישר חטא המעפילים. שחטא המעפילים זה לכאורה, א', זה גילוי מילטה שבאמת כן יש להם רצון, כאילו לעם ישראל, כאילו לבוא לארץ ישראל, והטענה גם כלפי עם ישראל, לא המרגלים ספציפי. אז היא הייתה שבחרתם להאמין למה שאתם באמת, כאילו לכפילות המחשבתית הזו, ואז לאחר מכן הם חטאו בדיוק הפוך, שהם באמת רצו לעלות, למרות שעכשיו השם ציווה לא לעלות לארץ ישראל, לאסור את הפעולה הזו של ההפלה, ובעצם הם חטאו בזה בצד השני, למרות שכביכול הם עשו את המעשה הנכון
בעבור. אחרי ההבנה הפנימית שלהם ולא אחרי המודעות החיצונית.
במעפילים?
כן.
זה לא... כאילו, לא, כאן... הפנימית
שלהם במקרה הזה הייתה שגויה, אז זה לא פנימי, זה חיצוני.
עוד פעם?
ההבנה הזאת שהיה צריך לעלות, היא ההבנה השגויה. הקדוש ברוך הוא אמר לא לעלות.
זהו, אז השם אמר לא לעלות, ומשה אמר להם...
הרצון לעלות זה פנימי או חיצוני? זה חיצוני לכאורה. אחרת אין, מה הטענה כלפיהם? הם באמת חשבו
שצריך
לעלות, מה לעשות?
לא, אם הם באמת חושבים שצריך... הסתבכתי רגע. אז אני לא חושב, זה כל מקרה הערה רק.
אוקיי. טוב. שבת שלום, להתראות.
תודה רבה.